הרב בני לאו, שופטים, פרק ב'.
אנחנו מגיעים לתחילת החלק השני והעיקרי של ספר שופטים, החלק שמתאר את תקופת השופטים, את הדמויות הגדולות והקטנות, כמו שקראנו להם, הכוכבים. וכאן בעצם הפרק של היום, אם אני נוטש לרגע את חמש הפסוקים הראשונים שעליהם דיברנו כבר אתמול בפרק א', פרק ב', פסוק ו' ואילך, מתארים לנו את ההתפצלות של השבטים. יש פה פסוק מרתק בעיניי, פסוק ו', וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. כאילו עוד מטמינים לנו את יהושע כאן, מחזירים אותנו לתקופה של יהושע, הולכים איש לנחלתו לרשת את הארץ, ואז הפסוק הבא, ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע, כל ימי הזקנים אשר יחו ימים. יהושע מת, ואז הדור הבא, ממש כמו בתיאור מצרים, ויקום דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את אדוני, וגם את המעשה אשר עשה לישראל. ממש כמו ויקום אשר לא ידע את יוסף, כן? ממש מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. כאן דור אחר אשר לא ידע לא את השם ולא את יהושע ולא את הזקנים, דור שמגיע, כבר חי פה. תזכרו שאנחנו פה באיזה סיפור של המון שנות היסטוריה. ובתוך ההמון שנות היסטוריה הזה, אנחנו כבר שכחה גמורה. אנחנו חיים, דיברנו בפרק הקודם על כך שבחרו השבטים, רוב השבטים, בחרו להישאר בארץ ולא להוריש אותם מיושבי הארץ. זאת אומרת, אנחנו לא עם חופשי ובלעדי בארצנו. אנחנו לא עם לבדד ישכון. אנחנו עם שיושב בתוך הכנעני ובתוך האמורי. שימו לב, כדאי מאוד מעניין כבר עכשיו לראות שאין לנו את הפלישתים. יש פלישתים בספר בראשית, יש לנו כל מיני פלישתים קדמונים בנגב, לא עליהם מדובר כאן בהמשך. פלישתים הגדולים, החזקים שיבואו מאיי הים עדיין לא כאן. בינתיים יש את הכנעני ויש את האמורי, אנחנו עוד מדברים על התושבים המקומיים שהיו פה ועכשיו הם בלועים בתוכנו, ובחלק מהשבטים אנחנו בלועים בתוכם. והפרק שלנו בעצם מתקדם הלאה. אם הפרק הקודם היה יחידת ועדת חקירה שמתאר את הבטלנות בהורשת הארץ, בהשארת עמי הארץ כאן, הפרק שלנו, פרק ב', מתמקד בעיקר בעבודת הבעלים. אבל זה כמעט מובן מאליו, נכון? אם אתה משאיר פה את התרבות המקומית ואתה מתבולל בה, אז מה אתה מתפלא שלמוחרת אתה מדליק חנוכיה יחד עם עץ השוח? זאת אומרת, הרעיון הזה של התבוללות תרבותית היא כמעט מחויבת מאליה, כשאתה מחליט לחיות ביחד באופן תרבותי מלא. אז הנה פסוק י' א', ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, ויעבדו את הבעלים, ויעזבו את אדוני אלוהי אבותם המוציא אותם ארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים, וישתחוו להם, ויחעיסו, ויעזבו, ויעבדו לבעל. כן, אתם רואים את איך זה הולך. ועכשיו, בעצם מה שקורה לנו כאן, בפרק שלנו, החלק הזה של הפרק, שזה עד סופו, מתארים לנו פורמולה, נוסחה. הנוסחה שתרוץ לאורך הספר, אבל לא במאה אחוזים. הנוסחה אומרת דבר כזה, תנסו לעקוב אחריי, אנחנו מדברים על ריקוד בחמישה צעדים. כך הספר שופטים מציע בפרק שלנו. הוא מציע שהמהלך הוא כזה, אנחנו ישבנו בארץ ושכחנו את האלוהים, עזבנו אותו, עזבנו, עבדנו את אלוהי הבעל והשתורת וכל מה שהיה להציע. ואז כמובן הדבר השני, אלוהים מצידו מגיב בחרון אף ונותן אותנו ביד שוסים, אויבים שמנסים לדכא ולרמוס אותנו עד אפר. זה יהיה השלב השני, כלומר השלב הראשון השכחה, השלב השני יהיה הרמיסה והשיעבוד על ידי האויב שישלח על ידי אלוהי ישראל כדי שאנחנו נתעורר, כמובן מאוחר מדי. הכל נראה ברמיסה, ואז מה אנחנו נעשה? כמובן, אנחנו נתפלל, אנחנו בלחץ, אנחנו נצעק, נצעק אל השם אלוהי אבותינו. ואז מה שהוא יעשה מצידו, הוא יקים לנו את אותו כוכב, שופט. השופט במובן לא של ג'ארג', לא במובן של בית משפט, חוץ מדבורה שעליה נדבר בנפרד, שופט במובן של מושיע, שופט במובן של מי שמעורר אותנו למנהיגות, דמות כריזמטית חד פעמית. אז המהלך הרביעי זה שיש שופט והוא יושיע. הוא יושיע ויוליך אותנו למקום גבוה יותר, ומה שיקרה אחרי זה, המהלך החמישי, תהיה תקופה של ותשקוט הארץ, ותשקוט הארץ. 40 שנה במקרה רגיל, 80 שנה במקרה חריג של אהוד בן גרה, 20 שנה לרעה במינימום במקרה של שמשון הגיבור, וככה אנחנו נכנסים לפורמולה, הנוסחה הזאת, שתחזור בווריאציות שונות, אבל לא תמיד כל חמשת השלבים יהיו, וחלק מהתרגיל שלנו בקריאת ספר שופטים, זה לשים לב להדרגתיות שיש משופט לשופט. כי המבנה הזה הוא המבנה השלם, הוא המבנה שמתאר את מערכת היחסים הדתיים בין ישראל לאלוהיו. הפרק הקודם היה היחסים הלאומיים בין ישראל לגוי הארץ, הפרק הזה הוא פרק דתי שמדבר על נטישת האלוהים, חרון אף האלוהים, השיעבוד, התפילה כאילו חזרה אל האלוהים, והמושיע שמכניס אותנו לתקופת רגיעה וחוזר חלילה. השאלה היא, למה צריך כל כך הרבה שופטים בשביל כל הטיול הזה? למה אי אפשר לייצר, כלומר, השאלה היא שאלה אולי אל האלוהים, השאלה היא שאלה אל בני האדם. כלומר, אתם לא מבינים שאתם בתוך לופ, אתם לא מבינים שאתם במערכת שחוזרת על עצמה כל הזמן, הולכת הלוך וחזור, הלוך וחזור. שאלה הזאת של מבנה ספר שופטים ודמויות השופטים היא שאלה כל כך גדולה. כאן אולי הזמן שיש לנו היום בפרק ב' לעסוק טיפה יותר בהתבוננות, לפני שאנחנו נכנסים בפרקים הבאים לדמויות עצמם, אנחנו נראה מחר את אהוד בן גרה, ואחרי זה נעבור לדבורה ולאהוד, ואחרי זה כן הלאה וכן הלאה, כל פעם יהיה לנו דמות גדולה שתאפיל על התמונה הרחוקה. כלומר, בפרקים הבאים אנחנו נראה את העצים, אז אולי הפעם נקדיש יותר עיון ליער. נראה את התמונה מרחוק, בעדשה רחבה, את התמונה הזאת של ספר שופטים. יש כאלה שרואים את הספר הזה במהלך הפנימי, כלומר מכאן, מפרק ב' ועד קצהו, כמהלך של התרחקות מכל דבר שקושר עם לזהות. שאלת הספר היא כאילו שאלת מבחן הזהות של העם, שהיה מחובר לזהות במדבר, או נצרב ליתר ביטחון, ליתר דיוק, נצרב בזהות שלו בתקופת המדבר, על ידי משה, על ידי תורה, על ידי גיבוש של משכן, שהפך אותם לאיזו יחידה מאוד מאוד חזקה, ופתאום עכשיו אנחנו מוצאים את עצמנו מתנחלים בארץ, עם של שבטים, מתפזרים כל אחד תחת נחלתו, אבל כחלק מהתהליך של ההתיישבות והנחלה הזאת, אנחנו גם מגיעים למקום של שכחה מוחלטת. השכחה היא שכחה תרבותית, השכחה היא שייכות של בין שבטים, כלומר אנחנו גם מתפרדים מצד החברתי, כלומר אם אתם יכולים לצייר את התמונה גם במישור של האנכי, וגם במישור של האופקי. האנכי זה יחסים של בן אדם למקום, האופקי זה יחסים של בן אדם לחברו, או ליתר דיוק, בין שבט לשבטו. אנחנו פתאום מבינים שכשאתה שולח, כשיהושע שולח איש נחלתו לרשת את הארץ, הסיפור הוא סיפור של התפזרות אמיתית. זה לא רק התפזרות גיאוגרפית שיוצרת איזה סולידריות בין שבטים, אלא זאת התפזרות חמורה שיוצרת ניכור בין שבטים, שיגיע לידי ביטוי באופן מאוד מאוד דרמטי אצל שירת דבורה, שעושה חשבון על השבטים המשתמטים מן הקרב. זה הצד האופקי, הצד האנכי, זה ויעזבו את האלוהים, כלומר אין להם שום זהות פרטיקולרית של שייכות דתית, אלא אנחנו חלק מעמי הארץ. והשאלה שספר שופטים מציע לפנינו, היא כמובן שאלת עמוד השדרה. מה יוצר שדרה לעם? מה יוצר עמוד אחד שאנחנו כולנו מתלכדים סביבו? הדבר הזה הוא מאוד קשה, הוא קשה מכיוון שאנחנו לא רוצים לחשוב שבאמת הדבר המגבש אותנו ומייצר את הזהות שלנו זה רק טרגדיות. רק כשבא הגוי ומשעבד אותנו ורומס אותנו, ואז אנחנו צועקים, ואז בא אל מושיע ואומר, אני אושיע אתכם. זה נראה רע. הסיפור של השלשלת הזאת, של הפורמולה הזאת, המנוסחה שמתוארת בספר שופטים, היא מתארת כל כך עליבות. אין שום דבר בתקופה רגילה של תשקוט הארץ 40 או 80 שנה, ששם מתגבש משהו. שם אנחנו נכנסים לאיזו רוטינה של התרחקות, של שכחה, של אובדן. יש כאלה שאומרים, הלוואי, תן לנו את ה-40 שנה, תן לנו את ה-80 שנה, ומפעם לפעם אנחנו נצעק בכאבים. זה לא יכול להיות. הדבר הזה של איך אנחנו חיים בחיים של מתח לעומת רוגע, שמתח יוצר את הזהות והרוגע יוצר את השכחה, הדבר הזה הוא מעורר גם פרשנים וגם דרשנים, הוא מעורר הרבה, למשל במדרש שמות רבה, מתארים לנו על הפסוק, את צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מחוביו. תראו את הפסוק הזה. את צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, זה פסוק מספר שמות, מהשיעבוד במצרים, כי ידעתי את מחוביו. אומר המדרש, מה זה ידעתי את מחוביו? יודע אני כמה עתידים הם להכאיבני, כמו במדבר, כתוב, וימרו במדבר, יעציבו בישימון, ואני איני נמנע מלגואלם. איזה טוויסט בעלילה. פתאום אתה שומע, ידעתי את מחובב, הרי כל ילד מבין, ידעתי את מחובב, הכוונה היא המחאוב של ישראל המשועבד במצרים. כן, מדובר פה על פרעו במצרים, על ספר שמות פרק ג'. המדרש שומע פה משהו אחר, ידעתי את מחובב של מי? של האלוהים. אלוהים שבחר בישראל, אלוהים שגאל אותם ממצרים, אלוהים שמוציא אותם במדבר, אוכל כל הזמן חצץ מההתנהגות הבוגדנית שלהם. כאילו יש פה איזה מערכת של זוגיות, שכל פעם אתה שואל מי הבוגד ומי הנבגד, וכל פעם הצד הזה של האלוהים, שהוא צד כל כך פרסונלי, אתה רואה ממש אלוהים כפרסונה, שהוא אומר, אני לא יכול לוותר, אני לא יכול לוותר, אבל אני גם לא מוכן לעזוב. יש פה איזה מתח עצום שאתה אומר, רגע, רגע, מי כאן המבוגר האחראי בתוך הסיפור? כלומר, אנחנו התנהגנו בצורה לא ראויה, ואתה כואב, אתה כואב, ואז מה? אז אתה מכאיב, ואז אתה מכאיב, ואנחנו צועקים אליך. האם זה יחסים של זוגיות? האם זה יחסים של בעלות? כלומר, האם אנחנו עומדים פה בחוויה התיאולוגית של הפרק הזה, שאומר יחסי ישראל ואלוהים הם יחסים של בן מול אבא, והבן הזה מכאיב, והאבא מכאיב לו בחזרה? איפה נמצאת כאן ההרמוניה? השאלה הזאת היא שאלה מכאיבה ביותר, היא צריכה ללוות אותנו כתיאולוגית בכל הספר הזה. תרשו לי אבל להתקדם לקטע קטן שכתב לפני כ-90 שנה, הרב קוק שהגיע לארץ. הוא כותב על המהלך הזה, שהוא הסביבה שמחייבת אותנו את הירידה, כדי שתבוא ממנה הצעקה וממנה תבוא הישועה. הוא כותב בשפה שלו את המשפט הבא. שתי הבנות כלליות מקיפות את ההוויה ואת התורה. את כל ההסתכלות בכל שינויי דרכיה. הוא אומר, כלומר, בפתיחה של הדברים, הוא אומר, אנחנו צריכים להבין שיש פה בעצם שני קווים, שתי הבנות, שני מהלכי מחשבה. אחד, ההבנה המוסרית, והשני, ההבנה הסיבתית. ההבנה הסיבתית קדומה בזמן לגבי רוח האדם. היא נמצאת בתוך איזשהו מקום גבוה יותר. ההבנה הסיבתית מציעה חוקים שאחוזים זה בזה במציאות הריאלית. זה החומר שהולך ומתחלף, זה הפיזיקה, זה המהלך של הטבע. לזה הוא קורא הבנה סיבתית. כלומר, אתה מסתכל במה שקורה, ואתה אומר, טוב, זה ברור, ככה צריך לקרות. יש סיבה ומסובב. הכל קשור להכל, מין שלשלת של אירועים, של תוצאות, של סיבות, קומה על גבי קומה, שמייצרים את מה שאנחנו מכירים בתור היסטוריה. אבל, אומר הרב קוק, זה לא מספיק. השלשלת הסיבתית משאירה אותנו עם, הוא קורא לזה העקה. העקה זאת אומרת עם איזו תחושת כובד, שמשהו כאן לא בסדר. אני אגיד את זה בשפה שלי, אתה חווה חוויה של סרקולציה. שאתה אומר, זה לא מתקדם לשום מקום. ואז הוא אומר, אנחנו עולים למעלה, למעלה יותר עליונה של חירות, שאנחנו משתחררים מתוך המחשבה הסיבתית. ואז אנחנו מגיעים אל המחשבה שהיא המוסרית. המחשבה המוסרית משחררת את המחשבה הסיבתית. כי שם אתה מבין שלא כך קרה, אלא כך צריך לקרות. לא כך הוא ולא ככה נהיה, אלא ככה יהיה. זאת אומרת, המחשבה של הסדר המוסרי הוא סדר שפועל אל האדם בתור היותו בן חורין. האדם בוחר, האדם יכול לשבור מעגלי סיבתיות. האדם לא מחויב למעגל הזה, יש לנו סירקולציה בעולם, יש איזה טבע שפועל, יש איזושהי רוטינה של חיים, אבל האדם ברוח שלו יכול לשבור ולתקן, וזה אולי המבוא הדתי אל הספר שאליו אנחנו נכנסים.